זה בסדר. נוסח ברכת התורה זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. שואל המהר"ל מפראג, למה הנוסח הוא לעסוק? לכאורה המצווה היא מצוות תלמוד תורה, ועל כן לכאורה היה צריך להיות הנוסח אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה. מה זה לעסוק בדברי תורה? ואומר המהר"ל שללמוד תורה זה לכוון לאמיתה של תורה, ללמוד את התורה. אם למשל אנחנו לומדים איזשהו עניין בגמרא נניח, ואנחנו מפרשים אותו בצורה לא נכונה, אז אנחנו כאן לא למדנו תורה, למדנו משהו אחר, כי האמת היא אחת, ואם האדם לא מכוון לאמת אז זה לא תורה. ולכן יש חשש, אומר המהר"ל מפראג, שאדם יכול יום שלם ללמוד תורה וכל הלימוד שלו יהיה לימוד לא נכון, לא לפי ההלכה, לא לפי האמת של התורה, ואז יוצא שהוא ברך ברכה לבטלה. הוא ברך ללמוד תורה והוא לא למד תורה. זה כמו שאדם מברך המוציא לחם מן הארץ ולא אוכל את הלחם, כן? ולכן אמרו חז"ל שהמצווה היא לא ללמוד, כי לא כל אחד זוכה. מי באמת באמת יכול לכוון לאמיתה של תורה זה יחידי. המצווה שלנו היא לעסוק בדברי תורה. לעסוק, אומר המהר"ל, זה כמו אדם שיש לו חנות, והוא בבוקר הולך אל החנות, פותח אותה ומחכה לקונים. הוא מהבוקר יושב בעסק שלו עד הערב, יש לו שעות פתיחה, שעות סגירה. ואם יום אחד לא יבוא אליו אף קונה, אז נכון שלא קנו ממנו, אבל הוא עסק, הוא היה בעסק, הוא עסק. לכן גם הניסיון שלנו ללמוד, להבין, להסביר, גם אם זה לא בדיוק כמו שצריך להיות, גם אם הפשט שאמרנו בתוספות הוא לא באמת הפשט של התוספות, אנחנו עסקנו בתורה. למה אני אומר את זה? כי יש כאלו שחושבים שללמוד תורה זה פשוט לקחת את הגמרא, לפתוח אותה, לקרוא את מה שכתוב בה, ובזה אנחנו לומדים תורה. כשאנחנו מסתכלים בפרקי אבות, יש פרק שלם שנקרא קניין תורה, ופרק שישי בפרקי אבות זה פרק קניין תורה, ושם זה ברייתא בעצם, לא משנה, אבל תנאים שנו חכמים, כך זה מתחיל הפרק בלשון המשנה, כי זה לא משנה, זה ברייתא, אבל בלשון המשנה. ובכל אופן, שם אומרת לנו הברייתא, המשנה, שב-48 דברים התורה נקנית. 48 דברים התורה נקנית. אדם שרוצה לקנות את התורה, הוא צריך שיהיה בו 48 דברים. ונכון שהדבר הראשון זה בתלמוד. הדבר הראשון ב-48 דברים זה בתלמוד. כלומר, בלי תלמוד, אין תורה. קודם כל, זה נכון מה שאמרתי קודם, צריך לפתוח את הגמרא לקרוא מה שכתוב שם ולנסות להסביר אותה. אבל בזה ששני תלמידים או תלמיד בא לישיבה בחמישית וארבע שנים הוא יושב בישיבה ולומד, מה פירוש לומד? בא לסדר בזמן, בא לשיעורים, אני לא מדבר על אלו שמחפפים, כן, אבל באמת הוא יושב ומנסה להבין את הגמרא ושומע, מקשיב למה שהרם שלו אומר וחוזר על השיעור וניגש לבחינה וברוך השם מקבל אפילו 10, יש לו ציונים טובים, יש לו תעודה טובה. אבל רבותיי, זה לא מספיק ללמוד תורה. יש ב-48 הדברים הללו לכאורה דברים שבכלל לא קשורים אולי ללימוד אפילו, כמו למשל אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, שמח בחלקו, מתרחק מן הכבוד, נושא בעול עם חברו. זה לכאורה דברים שלא קשורים ללימוד. נושא בעול עם חברו, פירושו של דבר, שאם יש לו חבר שיש לו קשיים, לחבר הזה יש קשיים, בכלל בתחומים אחרים, לא בלימוד אפילו, בתחומים לגמרי אחרים, ואני נושא בעול, כלומר מסייע לו, עוזר לו, מחזק אותו, זה אחד הדברים שאני צריך שיהיה בי כדי שאני אקנה את התורה. אז לכן אנחנו לא נתפלא אם נראה ביום מן הימים מישהו שבחמישית נאמר רשמו אותו לישיבה, למד 4 שנים בישיבה תיכונית קטנה לצעירים, איך שנקרא לה, ואחר כך עבר אפילו לישיבה גבוהה, או שהלך במסגרת ההסדר או במסגרת ישיבה גבוהה, בכל אופן ישב ולמד הרבה שנים תורה, ובסוף הבן אדם הזה יוצא לחיים, ולא עלינו, הוא לא בן אדם, הוא לא בן אדם, הוא פשוט מתנהג בצורה לא יפה. ואנחנו שואלים, ריבונו של עולם, הוא למד כל כך הרבה שנים תורה, ולמה לכאורה תורה בונה, תורה מחנכת, חז"ל אומרים בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין וכדומה, למה אחרי כל אותם הרבה שנים של לימוד תורה לא יצא ממנו שום דבר? אז לא רק שלא יצא ממנו שום דבר, בא הנביא ומגלה לנו ישרים דרכי השם. ישרים דרכי השם, שימו לב, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. אז טוב, קודם כל דרכי השם הם ישרים. ישרים דרכי השם. וצדיקים ילכו בה, הצדיקים הולכים בדרך השם. אבל מה פירוש ופושעים ייכשלו בה? במה הם נכשלים הפושעים? לכאורה פושע נכשל כשהוא הולך אחרי היצר הרע שלו, כשהוא מתנהג שלא כשורה וכדומה. אבל ייכשלו בה, הכוונה היא בתורה. אם האדם לא לומד תורה בצורה נכונה, אז לא רק שהתורה לא מרוממת אותו, לא מטיבה אותו, לא משפרת אותו, אלא חלילה התורה היא הסיבה שהבן אדם הזה נכשל. ובכיוון הזה יש לנו עוד הרבה מאמרי חז"ל, כמו חז"ל שאומרים, אם אדם לומד תורה והוא זכה, התורה נעשית לו סם חיים, ואם הוא לא זכה, נעשית לו סם מוות וכדומה. לכן, הכלל הזה צריך ללוות כל מי שהולך ללמוד תורה. לדעת שעצם הלימוד, זה שאני נמצא בישיבה, זה שאני לומד תורה, זה עדיין לא פוליסת ביטוח שבסופו של דבר יצא ממני משהו טוב. לכן צריך לשים לב תוך כדי הלימוד בישיבה לעוד דברים נוספים. ומשהו בכיוון הזה אני רוצה לומר בפניכם בשיעור הזה שאני אתן לכם. אנחנו נפתח בפסוק בספר משלי. העולם של הכל יהיה דיבור. פסוק בספר משלי, פרק ו', פסוק אף ג', כנר מצווה ותורה אור. זה ביטוי, משפט שמופיע בהרבה מקומות. נר מצווה ותורה אור, אבל האמת היא שזה רק חלק מהפסוק. זה רק חלק מהפסוק, יש לו המשך. וההמשך הזה לא כל כך מוזכר ולא כל כך מדברים עליו, אבל אנחנו דווקא כן נדבר עליו. ההמשך של הפסוק זה ודרך חיים, ודרך חיים תוכחת מוסר. אז יש בעצם כאן פסוק שהוא מורכב לא משני חלקים, לא נר מצווה ותורה אור בלבד, אלא גם יש בו מרכיב שלישי, ודרך חיים תוכחת מוסר. עכשיו, על הפסוק הזה אומרת הגמרא במסכת סוטה, דף כף א' עמוד א', דרש רבי מנחם ברבי יוסי. כן, דרשה של אחד החכמים, רבי מנחם ברבי יוסי, תלה הכתוב את המצווה בנר ואת התורה באור, לומר לך מה נר מאיר לשעה, אף מצווה מגינה לשעה, ומה אור מאיר לעולם, כך התורה מאירה לעולם. אז גם כאן אני אומר לכם בקצרה פירוש יפה של המהר"ל מפראג. המהר"ל אומר למה הנר דומה המצווה דומה לנר, ולמה התורה דומה לאור. מה ההבדל בין אור לנר? אור, אור המקסימלי שאנחנו מכירים זה אור השמש, אבל האמת בבריאה יש אור עוד יותר גדול, וזה אור שבעת הימים. פסוק מפורש בישעיהו, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה כאור שבעת הימים. זה האור הגנוז וכו'. בכל אופן, אור, אומר המהר"ל, זה אור שאיננו תלוי בחומר. איננו תלוי בחומר, הוא מאיר כל הזמן, בלי סוף. נר זה מוגבל. יש שמן או כל חומר בעירה אחר עם פתילה, ואנחנו מדליקים אותו, והוא מאיר כל עוד החומר עוד נמצא. לאט לאט האש שורפת את השמן, עד שבסוף נגמר השמן, אז האור כבה. זה הבדל בין תורה למצווה. מצוות אדם מקיים רק כשהוא חי. יש פסוק במתים חופשי, כיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. מצוות אנחנו מקיימים כל עוד אנחנו חיים. כל עוד הנשמה שלנו נמצאת בגוף, בחומר. אם חלילה הנר הזה נגמר, נגמר האור שלו. לכן מצווה זה אור מוגבל. אבל תורה, תורה קדמה לעולם. תורה לא קשורה בכלל בבני אדם. עוד לפני שהיה עם ישראל, לפני שהיו בני אדם, כבר הקדוש ברוך הוא הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. לכן התורה היא אור עולמית, המצוות הן לפי שעה. אז זה נר מצווה, תורה אור. אבל הגמרא מביאה משל, וזה בעיקר מה שאני רוצה לדבר עליו. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפלה. תראו, המשל הזה הוא מורכב מהרבה הרבה סמלים, ואנחנו ננסה לפענח סמל סמל. אבל בכל אופן, משל לאדם שהיה מהלך. אני רק מדגיש לכם, אחר כך אני אדבר על זה. אז הסמל הראשון זה אדם מהלך באישון לילה ואפלה, זה המקום או הזמן, אישון לילה ואפלה. עכשיו אומרת המשל, אומר, הוא מתיירא. האדם הזה כשהוא הולך בלילה הוא מפחד. ממה הוא מפחד? משלושה דברים. מהם שלושת הדברים שהוא מפחד מהם? מן הקוצים, מן הברקנים ומן הפחתים. זה קבוצה אחת של דברים שהוא פוחד מהם, שהוא ייכשל בהם, שהם יזיקו לו. זה קוצים, קוצים אנחנו יודעים מה זה, ברקנים אנחנו גם זה סוג של קוצים, ופחתים זה בורות. זה שתי אפשרויות שאדם יכול להיכשל, להיתקע, להיתקל בלילה בלי לראות, ולפגוע בהם ולהיפצע או להישרט או כל צורה אחרת. הקבוצה השנייה שהוא מפחד ממנה זה חיה רעה וליסטים. מן החיה רעה והליסטים. ויש לו גם בעיה שלישית שהוא לא יודע באיזה דרך מהלך. אחרי הכל, קודם כל הוא מחליט ללכת בכיוון מסוים, ובדרך הזאת יש לו פחד שהוא ייכשל או בזה או בזה. אבל מעבר לזה, הוא פשוט לא יודע את הכיוון. הוא לא יודע את הכיוון. הוא הולך, יש לו ארבע רוחות העולם, הוא מחליט, הוא הולך בכיוון מסוים, יכול להיות שהוא מתקרב למטרה, אבל יכול להיות גם שהוא מתרחק מהמטרה. זהו הפחד השלישי שלו, אינו יודע באיזו דרך מהלך. אז אנחנו נתעכב רגע כאן, המשל ממשיך כמובן הלאה, אבל אנחנו ננסה קצת לפענח, להסביר את המשל עד כאן. אמרנו, המשל הזה בנוי מסמלים. הסמל הראשון זה אדם, אדם מהלך. אדם מהלך זהו מהות האדם. כתוב בספר זכריה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. העומדים זה המלאכים, מלאכי השרת. מלאך הוא עומד, בן אדם הוא הולך. פשוט. מלאך הוא יכול להיות קדוש מאוד, שרפי קודש, משהו, אבל הוא יש לו חיסרון אחד גדול. מלאך אינו משתנה. כמו שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, ככה הוא. לא לטוב ולא לרע. הוא לא משתנה, אין לו בחירה חופשית, אין לו... ככה הוא. הוא עומד על המקום. בן אדם, יש לו בחירה חופשית, יש לו רצון, הוא כל הזמן משתנה. בן אדם לא עומד על מקום אחד בחיים. ועל פי הכלל הזה, מסביר הגאון מווילנה, פסוק בספר משלי. כתוב בספר משלי, ושימו לב לפסוק, ואנחנו מיד נתרגם אותו לעברית קלה. אורח חיים למעלה למשכיל, שימו לב, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משעול מטה. זה מה שכתוב במשלי. אורח חיים זה דרך חיים, כן? למעלה זה כיוון, להתעלות. משכיל זה אדם חכם. ובכן, החלק הראשון של הפסוק אומר, שאדם חכם, אדם משכיל, צריך לבחור לו דרך חיים כזאת, שהיא מתעלה, שהיא כל הזמן שואפת להתעלות, להתרומם וכדומה. אבל למה? אנחנו בדרך כלל אומרים, למה אתה צריך כל הזמן להתעלות? כדי להיות גדול יותר, מעולה יותר וכדומה. לא. אומר שלמה המלך, לא בשביל שתהיה יותר גדול ממה שאתה, אלא למען סור, סור זה להתרחק, כן? לסור משאול מטה. שאול זה תאום. אני אומר לכם את הפסוק של שלמה במשפט קצר, עברית קלה. אדם בחיים צריך להתעלות כדי לא להידרדר. אנחנו צריכים בחיים להתעלות כדי לא להידרדר. הוא בא הגאון מווילנה ומפרש את הדבר, הוא מסביר. הגאון מווילנה בא ואומר דבר פשוט, רבותיי תדעו לכם. נניח כל אחד ואחד מכם כבר גמר 4 שנים בישיבה, אפילו למד קצת בישיבה גבוהה, באיזשהו יום מן הימים הוא יוצא לחיים. לא משנה למה. הוא יכול להיות כלי קודש, רב, רם, הוא יכול להיות לצאת לחיים, להיות מהנדס, להיות עורך דין, לא יודע מה. כל דבר שהוא. עכשיו, הוא ברוך השם בן תורה, בן תורה, אפילו אולי תלמיד חכם, והוא בא ואומר לעצמו, יופי, אני ברוך השם יודע ללמוד דף גמרא, ירא שמיים, מתפלל 3 פעמים ביום, במניין אפילו וכדומה. זהו, אני לא מתכונן להיות גודל הדור או לא יודע מה, צדיק או מה, זהו, אני טוב לי, טוב לי במה שאני. וזהו, הגעתי ו... אולי כדי להמחיש לכם את הדבר, אני אראה לכם מה קורה באומות העולם. אומות העולם, ואנחנו לצערנו החברה הישראלית העתיקה את זה, יש לנו חינוך יסודי, כפי שאתם יודעים, בית ספר עממי קוראים לזה חינוך יסודי, עד כיתה ח', בלי חטיבת ביניים, עם חטיבת ביניים. אחר כך יש חינוך תיכון, זה מה שאתם, המסגרת שאתם נמצאים בה, ואחר כך יש מה שקוראים חינוך גבוה, היום כבר לא קוראים לזה חינוך גבוה, היום קוראים לזה השכלה, השכלה גבוהה או משהו כזה, הבינו ששם באוניברסיטאות לא מחנכים בכלל, רק האדם מקבל השכלה. בכל אופן, איך שלא יהיה, אצל הגויים יש גיל 24, עם צבא, בלי צבא, 23, בן אדם גמר להתחנך. עכשיו הוא יוצא לחיים, יוצא לחיים. הוא לא צריך יותר להתחנך. אבא? מה פתאום אבא צריך להתחנך? ראיתם פעם סבא מתחנך? לא, גמרנו. ואילו אצלנו כתוב לו ימוש ספר התורה הזה מפיך כל ימי חייך. אנחנו מצווים להתחנך עד היום האחרון של החיים שלנו. כל הזמן. ללמוד תורה, מה זה לימוד תורה? להתחנך. אנחנו מתחנכים כל החיים. למה? אומר הגאון מווילנה דבר פשוט. תראו, אין לאדם מצב של עמידה. בן אדם לא יכול להגיד, הנה הגעתי לדרגה מסוימת, אני בן תורה, אני ירא שמיים וכו'. זהו, טוב לי, עם זה אני רוצה לחיות. יפה. גם אם כך באמת אתה רוצה, תדע לך דבר אחד. בן אדם בחיים לא עומד על מקום אחד. יש לו שתי אפשרויות. או לעלות, או לרדת. תדמיינו לעצמכם כשאתם נמצאים באמצע הים, על המים. בן אדם לא יכול להגיד, טוב, אני עכשיו שוכב על המים ושוכב גב או בטן, לא יודע מה, וזהו. אין דבר כזה. אם אתה לא תעשה את התנועות השחייה, אתה תשקע. אין. אבל בחיים אומר הגאון, אין עמידה על מקום אחד. או לעלות או לרדת. ואם אתה לא עולה, אתה יורד. ולכן בא שלמה המלך ואומר, אור חיים למעלה למשכיל, אדם משכיל צריך כל הזמן לשאוף לעלייה, לא בשביל להיות יותר ממה שהוא, אלא למען סור משאול מטה. בשביל שלא תיפול למטה, אתה צריך כל הזמן להתרומם. כל הזמן להתרומם. אז זה האדם שהיה מהלך. זהו מהות האדם שהוא צריך להיות בהליכה. עכשיו, איפה האדם הזה הולך? אומר המשל, באישון לילה ואפלה. כאן גם כן נשתמש בדבריו של המסילת ישרים, הרמח"ל במסילת ישרים. הרמח"ל מסתמך על הגמרא בבבא מציעא, על הפסוק בתהילים, תשת חושך ואי לילה, בו תרמוס כל חי תויר. תשת חושך ואי לילה, אומרת הגמרא בבבא מציעא, זה העולם הזה שדומה ללילה. העולם הזה הוא דומה ללילה. אנחנו חיים בג'ונגל, רבותיי. העולם הזה שלנו, שאנחנו חיים בו, אתם אמנם חיים בשמורת טבע, שיבה זה שמורת טבע, אבל בסך הכל, העולם הגדול שאנחנו חיים בו, זה ג'ונגל. ואשריכם שאתם עוד לא מכירים את זה, ואתם לא יודעים את זה. אבל אם תהיו גדולים יותר, אז פתאום יתברר לכם. שאנשים הם כמו חיות טרף, אחד אוכל את השני. והעולם הזה דומה ללילה. תשת חושך והיא לילה, ובו תרמוס, איך כתוב בהמשך הפסוק? כל חיית או טרף. אז זה ג'ונגל, חיות טרף. עכשיו, אומר המסילת ישרים, מסביר למה העולם הזה הוא כמו לילה. אומר המסילת ישרים, שהחושך הלילה גורם לעין שתי טעויות. שאנחנו, האמת היא שלנו אין, אנחנו לא מכירים את תחושת הלילה. כשאנחנו מסתובבים, קודם כל באולם, ב-12 בלילה אפילו, כן? האולם מאיר, ברוך השם, מלא אור, אנחנו יוצאים לרחוב, גם כן, יש מנורות חשמל, יש מכוניות, אור מהבתים. אין לנו את תחושת הלילה. אולי לפעמים כשאתם בטיול, לא בליל ירח, כן? ואתם תקועים שם באיזה לוח, שאין בו שום יישוב מסביב, אז פתאום מרגישים לילה, שממש לפעמים צריך בים יש חושך. אבל בכל אופן, אומר הרמח"ל, הלילה הוא מטעה את העין בשתי טעויות. טעות אחת זה פשוט. כשחושך אני לא רואה טוב. החושך מסתיר לי את מה שיש. אז אני לא רואה, הוא מפריע לי לראות. זה טעות אחת. אבל יש טעות עוד יותר מסוכנת של הלילה, שהחושך מטעה. החושך מטעה. מה פירוש מטעה? שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו ממש טוב, והטוב כאילו ממש רע. כלומר, אני יכול לפעמים לעמוד ולהסתכל החוצה בלילה, אני מדבר שיש חושך, ואני רואה משהו מתנועע. ואני בטוח שזה שני בני אדם, שני אישים ובוחרים, מדברים אחד עם השני, כן? אני בטוח שזה, ואז כשאני מתקרב, מתברר שזה פשוט עץ שהרוח מנענעת אותו. אז זה מצד אחד, שאני יכול לראות דבר שאין בו רוח חיים, ולחשוב שזה משהו חי. אותו דבר הפוך, יעמוד איזה בן אדם ויתפלל 18, אני לא יודע מה, לא ככה ככה, אלא יתפלל 18 כמו שיש כאלו שלא זזים מהמקום, ואני אהיה בטוח שעומד שם איזה עמוד, כן? הלילה מטעה. כך אומר המסילת ישרים, החושך של החומריות של העולם הזה מטעה את האדם, עד שבן אדם נדמה לו לפעמים על דברים שהם אין בהם שום דבר. אין בהם שום דבר. הנה היום הגמר של המונדיאל, נכון? אז תראו איך העולם, מיליונים, מיליארדים של בני אדם, איך היו אומרים בעלי המוסר, 22 משוגעים רצים אחרי כדור, כשמגיעים אל הכדור נותנים לו בעיטה, ועוד פעם רצים אחריו. שיגעון, הרי בסך הכל זה שיגעון. אז בסדר, זה משחק, זה שעשוע, לא נבטא לגמרי את העולם. יש לספורט כערך לבריאות גופנית אולי כן, אבל לא לתרבות, הופכים את זה לתרבות. אז עולם שלם רץ ומשוגעים, אנשים משוגעים, הכל נעצר, מפסיקים לעבוד, לא עושים שום דבר. כבר שבועיים אנשים מתלוננות שהבעלים לא מדברים איתם בכלל, לא מסתכלים עליהם. אין, העולם מת, על מה? אני לא יודע, כמה קושים שרצים אחרי כדור. אז זהו. זה החושך של הלילה הופך דבר שאין לו שום ערך. הרי זה לא נותן לבן אדם שום דבר. הבן אדם לא נהיה טוב יותר מזה, הבן אדם לא נהיה חכם יותר מזה, כלום. ואנשים לא יודע מה. כל העבודה זרה הייתה כזאת בעצם. אז זה הלילה. מצד שני, יש הרבה דברים שהם ממש תורת חיים, ובני אדם מבטלים, אומרים זה כלום, זה עתיק, זה מימי הביניים, זה מאובן, זה כל מיני שטויות כאלה. אז זה הלילה, אישון לילה ואפילה. זהו המקום שהבן אדם נמצא בו. ובכן יש לנו אדם מהלך, איפה הוא מהלך? באישון לילה ואפילה. עכשיו תראו, יש כאן שלוש קבוצות של מכשול, של דברים שמסכנים את הבן אדם. הקבוצה הראשונה זה קוצים, פחתים וברקנים. אמרנו, קוצים ובורות. הקבוצה השנייה זה חיה רעה וליסטים. והקבוצה השלישית זה לא יודע באיזה דרך מהלך. אז קודם כל נראה מה ההבדל בקבוצות האלה. הקבוצה הראשונה זה דברים דוממים. קוץ לא בא אל הבן אדם. בור לא בא אל הבן אדם. כדי להיכשל בהם, הבן אדם צריך לבוא אליהם, ואז הוא נתקל בהם ונפצע. חיה רעה וליסטים לא מחכה עד שהבן אדם יבוא אליה, כן? אלא היא מרחוק מזנקת אל האדם וטורפת אותו. אז זה סוג שני. דבר שלישי, נשאיר אותו לסוף, ולא יודע באיזו דרך מהלך. עכשיו בוא נמשיך במשל הלאה. נזדמנה לו אבוקה של אור. נזדמנה לו אבוקה של אור. כלומר, יש לנו כאן שלושה מצבים של בן אדם. על המצב הראשון כבר דיברנו, שהוא מהלך באישון לילה ואפלה, אין לו שום חפץ של אור. אין לו שום דבר, הוא חושך, אין לו במה להאיר לו את הדרך. המצב השני של בן אדם, נתנו לו לפיד. יש לו לפיד, יש לו נר. עכשיו, הנר הזה, הוא לא מאיר לו את כל אופק הראייה שלו. הוא רק מאיר לו את הארבע אמות שעל יד הרגליים שלו, נכון? לכן האבוקה הזאת, יש ביכולתה להציל את הבן אדם מהקוצים, פחתים וברקנים. זאת אומרת, האדם הולך עם הלפיד והוא רואה לפניו קוץ, הוא רואה אותו בעזרת הלפיד, או איזה בור, הוא נשמר נזהר. אבל הלפיד הזה לא יכול לשמור על הבן אדם מאיזה חיה רעה או איזה ליסטים שעומד מרחוק ועורב לו, הוא לא רואה אותו בעזרת הלפיד, ולכן בסופו של דבר החיה רעה או הליסטים יכולים להתנפל עליו, וכמובן שהוא לא יודע איזה דרך מהלך. כיוון שהאיר עמוד השחר, או עלה עמוד השחר, פתאום השמש זורחת, ואז כשהשמש זורחת היא כבר מאירה את כל אופק הראייה. בעזרת אור השמש אנחנו רואים כבר את כל האופק. אז זה מציל אותו לא רק מקוצים וברקנים, אלא גם חיה רעה וליסטים. הוא רואה מרחוק איזה חיה עומדת, או איזה בצומת איזה ליסטים עומד שם, הוא יודע להיזהר ממנו, אבל עדיין זה עוד לא נותן לו את האפשרות באיזו דרך מהלך. עכשיו, לפי המשל של המשל, אנחנו כאן יש לנו משל בתוך משל, אתם מבינים? המשל הראשון זה נר מצווה ותורה אור, ועל המשל הזה הגמרא אומרת משל. אז תראו, האבוקה זה מצוות. עמוד השחר זה תורה. אור, תורה. עכשיו, מה אומר לנו המשל? ואני אולי אסכם אותו. תראו, אנחנו, יש לנו, אם אנחנו נתרגם את המשל להוויה הישראלית שלנו, חברה ישראלית של היום, אז יש לנו שלוש אוכלוסיות. יש לנו מה שאנחנו קוראים החילונים, יש דתיים מסורתיים, ויש דתיים תורניים. ככה נחלק אותם לצורך המשל שלנו. הקבוצה הראשונה זה יהודים שאין להם לא תורה ולא מצוות. אין להם לא תורה ולא מצוות. לא תורה ולא מצוות. כלום. ולכן הם מגששים באפלה. הם מגששים באפלה והם נכשלים. הם לא... בוא נאמר כך, הם לא הם עצמם הולכים אל החטא. לא שהם בבית או באיזשהו מקום והחיה רעה והליסטים תוקפים אותם, אלא ההפך. אדם שאין לו תורה ומצוות, אין לו שום קווים אדומים, הוא הולך לכל מקום, הוא יכול ללכת למועדוני לילה, אני לא יודע למה, והוא הולך אל הקוצים הפחתים והברקנים ונכשל בהם. זה קבוצה אחת. יש לנו קבוצה שנייה של יהודים שלא זכו, בגלל לא חשוב מה הסיבה, ללמוד בישיבה. הם לא בני תורה, אבל בכל זאת הם גדלים בבית דתי, והם דתיים, מקיימים מצוות, הולכים לבית כנסת, מניחים תפילין, שומרים על כשרות, שומרים שבת וכולי. מצוות הם מקיימים. אנשים האלו הם אמנם, כלומר, מצד אחד המצוות האלו שומרות עליהם שהם לא ילכו אל החטא. אדם דתי, ודתי באמת אני מדבר, הוא לא ילך למועדון לילה, הוא לא ילך למקומות מפוקפקים, הוא לא ילך לשם. אבל אין לו מספיק הכרה דתית, השקפת עולם דתית, שתוכל לשמור עליו שחיה רעה וליסטים של כל מיני השפעות זרות, תרבות, ספרות, או אני יודע מה, לא יחדרו אליו, יבואו אליו ויפגעו בו. עד זה עדיין אין לו את הכוח. לכן הוא ניצול מקוצים פחתים וברקנים, הזדמנה לו אבוקה, אבל עדיין מתיירא מחיה רעה וליסטים. ויש לנו סוג שלישי של יהודים, וזה בני תורה, תלמידי חכמים, שלא רק מקיימים מצוות, אלא גם מתמלאו באור תורה, והם לא רק רואים את מה שיש 400 לפני הרגליים שלהם, אלא איזו חכם הרואה את הנולד, והם מבינים דבר מתוך דבר, והם יודעים לשמור על עצמם לא רק מקוצים ופחתים וברקנים, אלא גם להיזהר ולהישמר מחיה רעה וליסטים. אז זה החלק הראשון של המשל, של שלושת הקבוצות של עם ישראל, שאנחנו לצערנו או לא לצערנו, בכל אופן קיימים גם כיום. האמת היא שזה, הרב צבי יהודה היה רגיל תמיד לומר, שציבור זה ראשי תיבות, צדיקים, בינונים ורשעים. צדיקים, בינונים ורשעים, זה בדיוק שלושת הקבוצות. צדיקים זה, יש להם אור תורה, בינונים זה יהודים של מצוות, ורשעים זה אלו שאין להם לא נר ולא אור. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר השלישי. אמרנו כל הזמן ולא דיברנו על זה, שאינו יודע באיזו דרך מהלך. כלומר, גם אחרי שהוא מקיים מצוות וגם אחרי שהוא למד תורה, עדיין יש עוד דבר אחד שהוא לא בטוח בו את הדרך הנכונה שצריך ללכת. ואומרת הגמרא, כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. מה זה פרשת דרכים? אז אנחנו היום מפרשים פרשת דרכים הצטלבות, צומת, הצטלבות, פרשת דרכים. אבל האמת היא שהפירוש המילולי של פרשת דרכים, כשמו כן הוא, פרשה זה מפרש, השלטים שיש בצמתים, כשאתם מגיעים לצומת, בעיקר בדרך בין עירונית, אתם רואים חץ אחד מוביל, שלט מוביל, כתוב שם תל אביב, ירושלים, רמלה, לא יודע מה. זה נקרא פרשת דרכים, השלטים שמפרשים את הדרך. זה יש בערי מקלט שם, שהיו צריכים לרוצח שבורח לעיר המקלט, כתוב תכין לו הדרך, אז היה צריך לעשות לו שלטים. פרשת דרכים זה מפרש את הדרך. כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. וכאן שואלת הגמרא, בסדר, זה משל. אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת את הנמשל. מהי פרשת דרכים? מה זה פרשת דרכים? וכאן אומרת לנו הגמרא שלוש דעות. דעה הראשונה אומרת, פרשת דרכים זה תלמיד חכם ויום המיטה. שימו לב, תזכרו, תלמיד חכם ויום המיטה. פירוש שני אומר, תלמיד חכם ויראת חטא. פירוש שלישי אומר, תלמיד חכם זה סלקלי שמעתה אליבה דאילחתה. סלקה זה עולה לו, המסקנות ההלכתיות שלו עולות לפי ההלכה. בקיצור, הוא לומד והלימוד שלו מביא אותו למסקנות הנכונות של ההלכה. מה כאן בעצם המחלוקת? מה? אז יש כאן שלוש דעות. הדעה הראשונה היא הכי פסימיסטית. הדעה הראשונה לא נותנת צ'אנס לבן אדם. הדעה הראשונה אומרת, גם אם אדם מקיים את המצוות, וגם אם הוא תלמיד חכם גדול, עלה לו עמוד השחר, הוא מלא אור תורה, עדיין אין לו ביטחון, אין לו פוליסת ביטוח בחיים, שהוא יעבור את החיים בהצלחה. איך השיר הזה של רב נחמן, העולם הוא גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. אז חז"ל אומרים על רבי כהן גדול, רבי יוחנן כהן גדול, ש80 שנה שימש בכהונה גדולה. 80 שנה כהן גדול, ובסוף נהיה צדוקי, ועל זה כתוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זוהי הדעה הראשונה. מתי בן אדם יכול להגיד, ברוך השם, עברתי בשלום את החיים, עברתי אותו בהצלחה, לא נכשלתי, זה ברגע האחרון של החיים. ברגע האחרון, תלמיד חכם ויום המיטה, אז הוא יודע שהוא עבר בשלום את החיים. זו הדעה הראשונה. הדעה השנייה יותר אופטימית, היא בכל זאת נותן צ'אנס לתלמיד חכם, אבל בתנאי. תלמיד חכם שהוא ויראת חטא. מה זה יראת חטא? יש לנו יראת עונש ויראת חטא. מה ההבדל בין יראת עונש ליראת חטא? בשני המקרים הבן אדם לא גונב. השאלה היא למה הוא לא גונב. אז במקרה הראשון של יראת עונש, הוא לא גונב כי הוא פוחד מהעונש. הוא פוחד שהמשטרה תתפוס אותו, הוא פוחד שזה יתגלה לחבר'ה ויסתכלו עליו בעין לא יפה שהוא גנב וכדומה, ולכן בגלל זה הוא לא גונב. אבל רבותיי, אדם כזה, אם הוא יהיה באיזה מקום לבד, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא יודע, אז לא יהיה לו סיבה לא לגנוב, כי אין לו ממי לפחד, אין עונש. יראת חטא, רבותיי, זה כבר דרגה יותר גבוהה. זה בן אדם שמפחד מהחטא. הוא לא גונב כי הוא לא מסוגל לגנוב. הוא לא משקר כי הוא לא מסוגל לשקר. השקר מפחיד אותו. הגניבה מפחידה אותו. בן אדם כזה, גם אם הוא יהיה לבד עם עצמו, הוא לא יחטא כי הוא מפחד מהחטא, לא מפחד מבני אדם. ולכן אם תלמיד חכם הגיע לדרגה כזאת שהוא גם ירחת, שהוא יפנים את העירת שמיים, יפנים אותה פנימה, אז הוא מובטח לו לפי הדעה הזאת שהוא יעבור בשלום את החיים. הוא בא הדעה שלישית ואומרת לא זה ולא זה. זה לא מספיק. למה? לא מספיק שאדם הוא ירחת ולא מספיק שהוא יראה עונש. זה לא מספיק. למה? תראו, אנחנו לומדים תורה, ואנחנו בלימוד שלנו נתקלים באיזושהי בעיה. ניקח למשל דוגמה, אני רק מביא את זה כדוגמה. יש לנו, לא עלינו, לא עלינו, הרבה יהודים שהם לא מקיימים תורה ומצוות. השאלה היא, חילוניים מה שאנחנו קוראים. איך אנחנו צריכים להתייחס אליהם מבחינה הלכתית? איך? איך להתייחס אליהם? יש מצווה בתורה ואהבת לרעך כמוך. האם המצווה הזאת מתייחסת גם אליהם או לא? יש בזה מחלוקת, יש בזה שיטות. השאלה היא ההלכה, לא הדעות, לא השיטות, אלא ההלכה. עכשיו זה ממש שמיים וארץ, רבותיי. אם אני מבחינה הלכתית, למסקנה הלכתית שלי, שחילוני הוא רשע וצריך לרדוף אותו ולשנוא אותו וכו' וכו', אז גם אם אני אהיה ירא שמיים גדול, ואני אהיה תלמיד חכם עצום, ובלעת, בלעת האמונה הדתית שלי, אני עלול לרדוף את האדם הזה, כי ההלכה אומרת שמי שעובר עבירות צריך לשנוא אותו. אבל אם אני במסקנה ההלכתית שלי אגיע למסקנה הפוכה, שבדור שלנו, כמו שפוסק החזון איש והרב קוק ואחרים, שבדור שלנו אין אסור לשנוא, ובדור שלנו מצווה לאהוב גם את הרשעים, אז אני ההפך, עם כל הלהט הדתי שלי, אני אוהב אותו, כי ההלכה אומרת שאני צריך לאהוב אותו. עכשיו, לא מספיק שאני למדתי תורה, ולא מספיק שאני מקיים מצוות, ושאני ירא שמיים וכדומה, הרי גם הבעיה היא מה המסקנה ההלכתית. אם אני, המסקנה ההלכתית שלי תהיה הפוכה, לא לפי האמת, אז מה קורה? אני אהפוך מצווה לעבירה, ואני אהפוך עבירה למצווה. אז לא הועלתי שום דבר. לא הועלתי שום דבר. לכן הדעה השלישית אומרת, לא מספיק להיות לקיים מצוות, לא מספיק להיות תלמיד חכם, צריך גם לעסוק ישמע את הליבי להלכתה. אדם צריך גם להגיע לדרגה כזאת, שהמסקנות ההלכתיות שלו יהיו לפי ההלכה, לפי האמת, ואז ממילא ההתנהגות שלו תהיה נכונה. עכשיו תראו, יש כאן בעיה. כי מה זה תלמיד חכם ביום המיטה אני יודע? יודע, בן אדם, תלמיד חכם גדול, חי 80-90 שנה, והגיע באמת לסוף דרכו, ועכשיו הוא נפטר מן העולם, ואני מסתכל אחורה, אני אומר, ברוך השם, האיש הזה היה צדיק עד יומו האחרון. מה זה תלמיד חכם וירח את, אני גם יכול להרגיש. בן אדם יכול לראות אם העבירה מפחידה אותו או לא. אם הוא מסוגל לאכול ביום כיפור או לא מסוגל לאכול ביום כיפור. אם הוא מסוגל לגנוב או לא מסוגל לגנוב. אם הוא מסוגל לשקר או לא יכול לשקר. זה אפשר לראות. אבל איך אני יכול לדעת מראש שמה שאני בלימוד שלי, המסקנות ההלכתיות שלו יהיו לפי האמת? איך אני יכול לדעת? אני לומד ואני מגיע למסקנות, אבל מי אומר שמה שלמדתי זה אמת? אתם זוכרים מה שפתחנו עם המהר"ל מפראג, שאין ברכה ללמוד תורה, כי מי אומר לך שמה שלמדת זה האמת? אז איך בן אדם בכל זאת יכול להבטיח לעצמו שאם הוא ילמד תורה, הלימוד שלו יהיה אליבא דהלכתא? אז כאן אנחנו נצטרך, ובזה, בקטע הזה אנחנו נסיים, אבל זה ייקח עוד איזה 15 דקות. אנחנו נצטרך להשתמש בגמרא נוספת, עם פירוש יפה של הגאון מווילנה. יש תנורו של אחנאי, אם אתם מכירים את הסיפור או לא, במסכת בבא מציע. היה ויכוח בין חכמים ורבי אליעזר בן הורקנוס לגבי תנור מסוים, אם הוא מקבל טומאה או לא מקבל טומאה. רבי אליעזר אומר שהוא לא מקבל טומאה, הוא טהור, וחכמים אומרים שהוא טמא. והיה ויכוח הלכתי, ביקשו עליו הרבה קושיות, וכתוב שם, השיב להם רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, ולא קיבל, לא קיבלו ממנו. וכאן יש דבר מוזר, שימו לב, אמר להם, אם הלכה כמותי, אתם רואים שם בחוץ, בחצר, יש עץ חרוב. החרוב הזה יוכיח שהלכה כמותי. נעקר חרוב ממקומו, מאמה, פתאום הם רואים פלא. החרוב הזה זז 50 מטר. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. הוא לא התייאש, הוא לא הרים ידיים. אמר להם, אם הלכה כמותי, אתם רואים כאן עובר את תעלה של מים, עמת המים. המים בדרך כלל זורמים מלמעלה למטה, אז אני אראה לכם הוקוס פוקוס. עכשיו תראו, המים האלו ישנו את הכיוון. עמת המים יוכריה, חזרו עמת המים לאחוריהם. אמרו לו, אין מביאים ראיה מעמת המים. אמר להם, אם הלכה כמותי, בוא אני אראה לכם דבר שלישי. אתם רואים כאן את הקירות, את הקירות של בית המדרש. אם הלכה כמותי, הקירות האלו יוכיחו שהלכה כמותי. ואז פתאום הקירות האלו התחילו להתכופף. איתו כותלי בית המדרש ליפון. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אם תלמידי חכמים מתנצחים זה בזה בהלכה, מה אתם מתערבים? אתם עטיבכם? לא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, מפני כבודו של רבי אליעזר, לא איתו מפני כבודו של רבי יהושע, ועדיין מתים ועומדים. יש לזה המשך, אבל אנחנו כאן לא נתעסק עם זה. שואל על זה הגאון מבילנה, קושה פשוטה, אומר מה שייך? תראו, אני מבין אם שני חכמים יש בהם מחלוקת, זה אומר תמה, זה אומר טהור, בסדר, אז מביאים ראיות, מקשים קושיות, זה כך דרכה של תורה, מי שמצליח להוכיח מוכיח. אבל ממתי אנחנו מכריעים הלכות לפי אוקוס פוקוס? מחר יבוא איזה קוסם לבית הדין הרבני העליון ויגיד לכל החכמים, הלכה כמותי, ואם אתם הלכה כמותי, יצא לי שפן מהכובע. אז מה, בגלל זה נפסוק הלכה כמותו? מה זה קשור אחד לשני, שואל הגאון מבילנה? עמת המים, חרוב, כל הדברים האלו. אלא שהוא מסביר, אומר כאן כלל גדול, ותקשיבו לכלל הזה, הוא חשוב יותר מכל ההמשך. אומר הגאון מבילנה, וזה מה שאני פתחתי ואמרתי, להיות תלמיד חכם שמכוון לאמת של ההלכה, לא מספיק רק ללמוד תורה. לא מספיק רק ללמוד תורה. למה? כי האמת של התורה היא כל כך עמוקה, שהשכל האנושי של בן אדם לא מסוגל להגיע לאמת של התורה. אלא מה צריך? סייעתא דשמיא. כדי שאדם שלומד תורה יוכל לכוון לאמת של התורה, הוא צריך עזרה מן השמיים. אבל כדי שבן אדם יזכה לסייעתא דשמיא, הוא צריך שיהיה בו שלוש תכונות יסוד. שלוש תכונות יסוד. הסתפקות במועט, ענווה והתמדה. כלומר, כל תלמיד חכם שהוא לא, הוא נענתן, הוא לא מסתפק במועט, הוא נוסע לכל מיני טיולים ובונה בית יפה וחיי שפע וכדומה, הוא לא יזכה לכתרה של תורה. אותו דבר תלמיד חכם שהוא לא ענב, אלא שוויצר, גאוותן, רודף כבוד וכדומה, גם כן לא יזכה לכתר של תורה. ודבר שלישי, תורה לא לומדים בחוכמות. יש תלמידים שהם מאוד כישרוניים, והם יכולים כל השנה לא ללמוד, ושבוע לפני הבחינה תופסים את עצמם, עוברים על החומר ומוציאים 10 אפילו. בסדר, אז בתעודה שלהם יהיה להם 10, אבל בתלמיד חכם שלהם לא יהיה להם 10. כדי לזכות לתורה צריך עמל של תורה, לעמול, לשקוט, שקידה. הדבר השלישי זה שקידה, התמדה. רב לזר השיב להם כל תשובות שבעולם, לא קיבלו ממנו. אמר רבי לזר, למה הם לא מקבלים ממני? אולי הם חושבים שאני אדם, הוא היה באמת מוכשר מאוד, שאני מוכשר מאוד, ולכן אני יודע ככה להגיד קושיות יפות ותירוצים יפים, אבל אולי אין בי את שלושת המידות האלו, הסתפקות במועט, ענווה והתמדה, ולכן הם לא רוצים לקבל את דעתי. ולכן הוא אמר להם, אם הלכה כמותי חרוב, חרוב זה סמל ההסתפקות במועט אצל חזב. יש כתוב אצל חנניה, מה לכם אצל חנניה בני, שחנניה די לו בקף חרובים, מערב שבת לערב שבת, רב שום בר יוחאי במערה, חרוב. החרוב היה סמל ההסתפקות במועט. אם הלכה כמותי חרוב יוכיח, מה יוכיח? לא שהלכה כמותי. מחרובים אי אפשר להביא הוכחות להלכה. אלא החרוב שהוא מסמל את ההסתפקות במועט, הוא יוכיח שהייתה בי מידת ההסתפקות במועט. ולכן החרוב זז ובאמת הוכיח שיש בו. לא קיבלו ממנו. אז זה שואל הגאון, אם לא קיבלו, למה אתה ממשיך? אז הוא אמר, בסדר, יש במידה אחת, אבל זה לא מספיק, צריך את, כל, את שלושתם. לכן הוא אמר, אולי הם חושבים שאין בי ענווה. המים, רבותיי, זה סמל הענווה. חז"ל אומרים שנמשלו דברי תורה למים. מה מים? יש חוק כלים שלובים. מים לא נמצאים אף פעם במקום גבוה, אלא הם תמיד יורדים למקום נמוך. כך תורה לא נמצאת במי שמגביה עצמו עליה, אלא דווקא מישהו שפל, ברך וענב וכדומה. כך מביא הרמב״ם מהלכה בהלכות תלמוד תורה. אמר להם, עמת המים תוכיח, מה תוכיח? שיש במידת הענבה. טוב, לא קיבלו, אמר יפה, יש לי, אני מסתפק במועט, אני ענב, אולי אבל הם חושבים שאני לא הייתי מתמיד. בית המדרש זה המסגרת של הלימוד. יש גמרא, הגאון מביא אותה, שמי מעיד על אדם, כשאדם בא לשמיים, מי מעיד על האדם שהוא למד? תיזהרו מהקירות האלו. כותלי בית המדרש. יש כאן מצלמה נסתרת, רבותיי, והיא בארבע שנים מצלמת אתכם, ואחר כך שתבואו לשמיים, יתראה בדיוק מה עשיתם בסדר. אם למדתם, או דיברתם, או ישנתם, או חלמתם. כותלי בית המדרש, הם מעידים על אדם אם הוא למד או לא למד. לכן הוא אמר להם, כותלי בית המדרש יוכיחו שהייתה בי התמדה, שהייתי במסגרת של בית המדרש, אז הם יטיטו ליפול וכדומה, אבל לא קיבלו. למה? כי עמד רבי ישוע ואמר, לא בשמיים אין אנחנו משגיחים בבת קול, מה שחכמים מחליטים זה מחליטים, וכל האוקוס פוקוס הזה וכל הדברים לא הם הקובעים. בכל אופן, אנחנו רואים כאן דבר גדול, ובזה אנחנו נסגור כאן את המעגל. לא מספיק לקיים מצוות, לא מספיק ללמוד תורה, אלא צריך גם דבר שלישי. צריך גם דבר שלישי, שרק אם יש לאדם את שלושת המרכיבים האלו, אז הוא יכול להיות תלמיד חכם אמיתי. שלושת הדברים זה נר מצווה, תורה אור, ודרך חיים, שימו לב עכשיו נחזור לסוף הפסוק, דרך חיים תוכחת מוסר. כלומר, אדם, כדי שיהיה יהודי שלם, צריך שיהיו בו את שלושת המרכיבים האלו. שיקיים מצוות, שיהיה תלמיד חכם, שיהיה מלא תורה, אבל גם שהוא יהיה אדם מוסרי. גם שהוא יהיה אדם מוסרי. אם אדם מקיים מצוות ויש לו ידע גדול בתורה, אבל הוא לא אדם מוסרי, הוא לא תלמיד חכם. אז הוא לא יודע באיזה דרך מהלך. צריך להיות תסוק ישמעתי לי בדעיל חטא, וזה רק אם הוא מוסרי כפי שראינו אצל הגאון, אם יש בו ענווה, יש בו הסתפקות במועט, יש בו התמדה ועוד. כפי שפתחתי ואמרתי לכם, ב-40 ושמונה דברים התורה נקנית, ואני ממליץ לכל אחד ואחד שיראה בפרק שישי של פרקי אבות את כל 48 הדברים וישתדל באמת לקיים אותם, ואז הוא באמת יזכה לקניין תורה.